כאן עסקים עם אור אליאז.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום אם אתם מתעניינים במכירת דירה, אם יש לכם דירה ואתם רוצים למכור אותה, זה הפרק בשבילכם, כי אנחנו הולכים לתת לכם היום את כל הטיפים, את כל מה שחשוב לכם ויכול למקסם את ערך הדירה שלכם בצורה משמעותית. פינה בן גל, מה העניינים?
מעולה.
אז טוב שהצטרפת אלינו לזמן עסקים, פרק מרתק על מכירת נדלן. קודם כל נספר קצת עלייך, שאת בעלים של משרד בוטיק נדלן בכפר סבא, ככה מתעסקת בכל התחום הזה בייעוץ ובמכירה של דירות. אז מעולה, אז אולי קצת ספרי לנו בכמה מילים עלייך ועל איך הגעת לתחום הזה.
מאוד מעניינת. הגעתי במקרה, כמו כל דבר טוב שמגיעים אליו בחיים. עבדתי הרבה שנים בתחום הקמעונאות וההייטק. לא אעלה אתכם בכל הפרטים, אבל הגעתי לזה, התחלתי בתחום של ניהול נכסים. היו לי הרבה מאוד דירות, הרבה מאוד בניינים שאני טיפלתי בהם באופן מלא ושוטף. וידעתי שברגע שאני אעבור לגור בשכונה, מקום שאני נורא אתחבר אליו, אני אפתח משרד מקומי, שזה הקונספט שהיה נראה לי הכי נכון, לעבוד על משהו מאוד לוקלי, שאתה מכיר את האנשים, מכיר את הסביבה, מכיר את כל העסקאות. ובאמת בערך לפני 7 שנים אני עברתי לכפר סבא ירוקה, ואכן פתחתי שם משרד, ולאט לאט התחלתי לעבוד שם וצברתי שם מוניטין, והיום זה עיקר העיסוק שלי.
מכירה בכפר סבא ירוקה.
כן, בהתחלה התחלתי עם מסחרויות, מכירות, קניות. לאט לאט התמקצעתי במה שאני התחברתי אליו יותר, שזה בעיקר ייצוג של מוכרים בעסקאות מכירה.
זהו. מעולה, אז בואי באמת, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד רלוונטי, כי שוק הנדל"ן זה לא סוד לאף אחד, רותח בחודשים ובשנים האחרונות, והמחירים מאוד מאוד עולים, ובאמת הרבה מאוד מוכרי דירות ככה רוצים לדעת איך אפשר בכל אופן לנצל את הדבר הזה, ולהפוך את הדירה שלהם ליותר אטרקטיבית, יותר ראויה, ולמכור אותה במחיר יותר גבוה, ובואי נדבר קצת על זה היום. אז בואי נתחיל קודם כל מהנראות, נכון? אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב בסוף למחירת דירה, איך הדירה נראית, אולי קצת על גם הנראות הפנימית, גם הנראות החיצונית. מה באמת הדברים ככה שיכולים לעזור למכור אותה?
אני אקדים ואני אומר, קודם כל זה שאתה צודק, שזה באמת אחד הדברים היותר חשובים שצריך לעשות, אבל בדיוק בהתאם למה שאמרת, שהשוק הוא באמת רותח ויש המון המון קונים, אנשים חושבים שלא משנה באיזה תנאים, באיזה צורה הם יציגו את הדירה, היא תימכר. עכשיו, הם צודקים באיזשהו מקום, העניין הוא שיש דרך יותר טובה לעשות את זה, וזה יתבטא בסופו של דבר במחיר המחירה או במהירות המחירה. וכשאנחנו מדברים פה על עסקה יותר טובה, אנחנו מדברים פה על עשרות ולא מעט פעמים גם על מאות אלפי שקלים. ולכן, למרות שהשוק רותח והקונים עומדים בתור והכל נורא מגניב ששמים דירה ואחרי 2 שניות יש 50 טלפונים ואפילו הצעות מחיר, אפשר וכדאי לעשות את זה בצורה יותר טובה ומסודרת, כי זה יביא לתוצאות יותר טובות בדוק.
מעולה, אז בואי ניתן קצת טיפים למי ששומע אותנו, מה באמת אפשר לעשות בתחום הזה של נראות?
אז דבר ראשון שאפשר לעשות, שזה הכי פשוט, הכי קל והכי זול, לא יודעת אם זה הכי קל, אבל זה בטוח הכי זול, זה לסדר את הבית, לפנות אותו ממלא מלא מלא דברים שאנחנו ביום יום לא שמים לב, שאנחנו בכלל לא משתמשים בהם, שזה יוצר איזשהו עומס, ויכול ליצור תחושה שבן אדם אין לו אין לאן לחסן, אין מקום לשום דבר. אז זה דבר ראשון, להעיף את כל מה שאנחנו לא משתמשים בו ביום יום, ואפילו דברים שאנחנו משתמשים בהם, נכניס אותם בתוך הארון.
זה מדהים, כי זה טיפ נורא נורא קל, דוד, זה נשמע כל כך טריוויאלי, באים אליי אנשים הביתה, אני אסדר, אבל זה לא כזה לא. טריוויאלי הדבר הזה, אנשים
ממש
משאירים את הבית מבולגן.
מבולגן לגמרי, מלוכלך, גם זה דבר ש המטרה שבן אדם מוכר את הבית, הוא צריך לנסות לעשות את זה כמה שיותר קטלוג. גם קבלנים היום שהם מוכרים, פעם אולי הם היו מוכרים תוכניות, היום הם כבר מוכרים עם תלת מימד ועם
VR,
הם עושים דירה לדוגמה. למה? כי הדברים האלה הם מוכרים. אנשים קשה להם מאוד לדמיין איך הבית הזה ייראה כשהוא יש שלהם. עכשיו, ככל שיש יותר סממנים שהבית הזה שייך לכם, ככה פחות הבן אדם מתחבר לבית. אנחנו צריכים לנסות, שזה כבר שלב טיפה יותר מתקדם, ליצור בית שהוא כמה שיותר קטלוג, כמה שיותר ניטרלי, שכל בן אדם שיבוא לבית יראה איך הוא, איך הוא יגור בבית הזה בעצמו. זה אפילו יכול ברמה של תמונות או דברים ש... אני לא אגיד עכשיו להפוך את כל הבית, אבל הוא צריך להיות כמה שיותר ניטרלי, כמה שיותר נקי. ברור שבסופו של דבר צריך להמשיך לחיות בבית ואי אפשר להפוך את הכל, אבל אם אפשר להעלים דברים, לא יודע, דברים שיושבים על השיש במטבח, שאנחנו לא משתמשים בהם, שמנים, תבלינים, שימו את זה במגירה למטה, תנסו כמה שיותר לעשות שטח פנוי.
אני הייתי בטוח שנדבר עכשיו על מטבח חדש ועל לשבור קירות.
לא, לא, לא.
ועל דברים כאלה, ממש, אבל אנחנו מדברים על דברים הרבה הרבה יותר
פרוטינים. ממש לא, אני מדברת איתך על גם דברים כמו ניקיון ו, ושיפוצים קטנים כמו רובה באמבטיה, ולעבור עם ספוגית הפלא על כל הדלתות הלבנות שיש להם מלא סימני ידיים, שפה זה לא עניין של חיבור, זה נותן תחושה בתת מודע של הקונה שהוא יוצא מהבית, שזה בית מטופח, זה בית שדאגו לו. אם מישהו יוצא מבית, ואפילו דברים כמו מלא אבק שיש בפילטרים של המזגנים, אנשים רואים את זה, הם רואים הכל, וזה משפיע עליהם, גם אם הם לא יגידו, הם לא יצאו מהבית, יגידו, בגלל זה לא קניתי את הבית, אבל בתחושה שלהם, הם יצאו מבית, זה בית שלא טיפלו בו, לא החליפו פה פילטר 20 שנה.
זה הרושם הראשוני של הבית באיזשהו מקום.
זה גם החיבור באופן, כאילו, בעצמך, אם זה בית שבכלל מתאים לך, ויכול להיות, תגיד, כן, אני רואה את הפוטנציאל, אבל וואי, זה בית, צריך להפוך פה הכל, צריך לשבור פה הכל, לעומת בית, שיכול להיות שבאמת הוא רק נקי ומסודר וככה עיצוב מינימלי, ובן אדם יגיד, וואו, זה אולי לא עיצוב שאני בוחר, אבל זה בטח זה לעבור לגור. זה רואים שזה בית שטיפלו בו, זה מוכרי דירה שידאגו לדירה עד הרגע שאני אקבל את המפתח. זה דברים סופר סופר חשובים.
גם הרי מי המוכר קצת באיזשהו מקום, נכון? מי הבן אדם שאתה קונה ממנו את הדירה? מי הבן אדם שאתה צריך לעשות אותו עכשיו חוזה ולשלם לו המון המון כסף על הדירה שלו? וזה גם איזה פקטור פה.
נכון, למרות שאני תמיד מנחה את הקונים שלי שבסדר החשיבות של הדברים, הרבה פעמים אנשים שמים על זה המון משקל. בואו, בקנייה ומחירה, הרומן בין המוכרים לקונים הוא קצר, ומה שחשוב זה למצוא את הקונה שישלם לך את המחיר הכי טוב, ולקונה זה למצוא את הנכס שהכי מתאים לך. אם המוכר או הקונה, whatever, הוא לא בדיוק הבן אדם שאתה תצא איתו אחר כך למפגש חברי, לא נורא. זה בסדר.
אבל יש עוד אלמנט חשוב בנראות, וזה הצילום של הבית, נכון? אנחנו הרי מפרסמים בלוחות האינטרנטים היום את הבתים, אז התמונות האלה שמופיעות, התמונות הקטנות שאנחנו אחרי זה מגדילים ורואים אותם קצת יותר טוב, זה פקטור נורא נורא חשוב במחירה של נכס, נכון?
לגמרי. אני רק אומר לפני זה שגם דברים קטנים כמו נורות צרופות או דברים מהסוג הזה, רשת קרועה, זה דברים שכדאי מאוד לסדר.
מדהים כמה זה דברים שהם רק של תשומת לב ולא של השקעות גדולות, מה שאת אומרת
לא,
פה.
לא, ממש, ממש בקטנה. כמובן שאפשר ללכת עם זה יותר רחוק וגם קצת לעצב ולצבוע וזה, שזה כאילו באקסטרים, כן? אבל שאנחנו מדברים על עסקאות של כמה מיליונים ופה זה מדובר על השקעה של כמה אלפים. מבחינת הצילום, אז אתה אומר מגדילים, אבל בתכלס רוב האנשים רואים את התמונות דווקא בקטן, ולכן זה עוד יותר חשוב לצלם את זה נכון, ושיקלטו את הדברים כמו שצריך בצילום, כי הצילום זה בעצם מה שגורם לבן אדם להיכנס למודעה ויוצר איזושהי ציפייה. ופה גם אני באמת, אני סליחה, אבל כל פעם אני באלה מחדש מאיך אנשים מצלמים את הבית של עצמם. זה אומר, ככה אתם מרחים, לא פותחים חלון, או חשוך, או הפוך, או עם בלגן. היום יש מצלמות מטורפות. ברור שאפשר להביא צלם, בואו, זה גם לא עולה יותר מדי, אבל נגיד שאתם לא רוצים ללכת כזה רחוק, אז תסדרו קצת לפני, תפנו, תיקחו איזושהי מצלמה נורמלית, תפתחו אורות, תפתחו את החלונות. שהבית ישדר איזה משהו אטרקטיבי, כמו שאתה בא לבית מלון, לא יצלמו לך את החדר אחרי שמישהו ישן שם. צלמו לך משהו עם קצת wide angle, כאילו משהו קצת יותר אטרקטיבי, כן. כי אתה רוצה שבן אדם יבוא אליך, זה המטרה של המודעה, שאנשים ירימו אליך טלפון או יבואו לראות את הדירה.
אבל נניח ה-wide angle הזה, זה טיפה מתאים מבחינת הגודל, לא? כי אחרי זה אתה בא, אתה חושב שאתה מגיע לאיזה ארמון, ופתאום אתה רואה, אוי, החדר הזה פחות קטן, פחות גדול.
לא ממש, שוב, אני לא אומרת לצלם עם אין דאג פיש איי, כאילו זה. אבל תחשוב שאנחנו, כשאתה מצלם עם מצלמה רגילה, אז הסדר ראייה הוא בערך כזה. אבל אנחנו בעין רואים סדר ראייה מאוד רחב. אז הרבה פעמים במצלמה, להפך, אתה מצלם וזה נראה לך כאילו קטן, כשבפועל זה לא תופס את כל המרחב של החדר. אני לא חושבת שזה נכון ליצור אשליה שבן אדם יבוא ויתאכזב, זה בטח שלא נכון. אבל לצלם, לפעמים זה מזווית מסוימת, ממיקום מסוים, שאתה או מצלם יותר רחוק, אז אנשים יותר רואים באמת על מה מדובר, או יש דברים שאתה גם רוצה יותר להדגיש, נגיד שזה דירת גן, אז מה שמעניין מאוד את האנשים זה הגינה, אז תצלם את הגינה בצורה מחמיאה, תצלם אותה. גם יש חדרים שהם יותר חשובים, גם מבחינת הדגש של הנראות, זה בדרך כלל המטבח, הסלון, יחידת ההורים והחדרים הרטובים, חדרי אמבטיה, אלה בדרך כלל החדרים שהם באמת הכי קריטיים לסדר והניקיון וההכנה, כי זה גם החדרים הכי עיקרים לסדר, לגמרי. לשפץ. וכמובן המרפסת או הגינה, אם זה בית פרטי או דירה שהיא דירה מיוחדת.
לגמרי. בואי נדבר גם על עוד משהו שמופיע בלוחות האלה, לפעמים שזה המשפט הנפלא, לא למתווכים. נכון? זה כאילו משהו שככה זה שהוא, מצד אחד אפשר להבין את הקונים, כי באמת יש הרבה מודעות שמתקשרים אליהם, ששמים את המספר ומיד מתפוצצים בעשרות מתווכים שמתקשרים ומבקשים בלעדיות על הדירה או מבקשים למכור את הדירה עבורם, אבל יש בדבר הזה גם דברים שמונעים ממך למקסם את הערך של הדירה, נכון?
לגמרי. תראה, אני לא אכנס לאם זה נכון או לא נכון לעבוד עם תיווך, אבל נניח שהחלטתם שזה לא מתאים לכם ואתם רוצים לפרסם את הדירה באופן עצמי, אתם מפרסמים אותה באופן עצמי, זאת אומרת שכל מי שראה את הדירה דרך הלוחות יגיע אליכם באופן ישיר ויחסוך את אותם דמי תיווך. לפעמים ובלא מעט מקרים דווקא הקונה הכי טוב והכי אידיאלי מבחינתכם, אם זה מבחינת המחיר, מבחינת פריסת השלומים, יגיע דווקא דרך מתווך, מישהו שהוא מסתובב איתו, שהוא פספס את המודעה שלכם. אז אני לא אומרת לענות ב-100%, או אני יכולה להבין שזה יכול להיות דבר נורא מתי שמתקשרים לך 100 פעם ומנסים לשכנע אותך, אבל בסופו של דבר, אם יש מתווכים שאתם מכירים מהאזור, ואתם יודעים שהם אנשים שהם רציניים, והם יביאו לכם קונים, מה רע בזה? זה רק יכול להוסיף לכם את החשיפה, זה לא עושה שום נזק. ואם הבן אדם רוצה לחסוך את התיווך, הוא יגיע בכל מקרה דרך באופן פרטי. ולכן זה כזה מצחיק מעציב אותי לפעמים שאני רואה את המשפט הזה, כי זה לא נכון למוכר. אני מכירה לא מעט מקרים של מוכרים שמכרו באופן פרטי, פרסמו יותר נכון באופן פרטי, ומכרו דרך מתווך או מתווכת שהביאה את הקונה, והמחיר הוא מן הסתם היה הכי גבוה, כי אחרת הם לא היו סוגרים דווקא את העסקה הזאת.
מעולה. בואי נדבר קצת על עוד טיפים למחירה בערך גבוה, בטוח שיש לך עוד כאלה, מכל מיני סוגים ושיטות, הרבה מאוד דברים שלא חשבנו עליהם. מה ככה עולה לך לראש?
אני חושבת שהיום, דווקא שוב בעידן השפע של הקונים, אז המחשבה האינסטינקטיבית, כמו שאמרתי בהתחלה, זה שלא צריך תיווך. בשביל מה צריך? גם כך יש 10 קונים. אבל דווקא עכשיו המקום של התיווך למקסם את המכירה הוא הרבה יותר קריטי בעסקה. למה? כי אני כמתווכת אני יכולה לבוא ובעצם לעשות סוג של התמחות בין הקונים, זאת אומרת לעשות איזשהו מסע ומתן שמאוד מאוד קשה, גם אם אתה אלוף במסע ומתן ושיווק, מאוד קשה לעשות את זה לעצמך, לדירה של עצמך. יש בזה אלמנטים שהם גם קצת יכולים להיות קשים לצד של הקונה, מרגישים שעושים לו שוק וכולי. אז אם אתה בא מכובע אחר, מהכובע הניטרלי של המתווך, ואתה מסביר את הסיטואציה, ואתה אומר, נכון, אבל אין מה לעשות, יש עוד 4 קונים, והם כולם רוצים את הדירה, ואז אתה לאט לאט מעלה את המחיר, יש לי לא מעט עסקאות, שבשיטה הזאת, רק בזכות זה שאתה עושה התמחות בין הקונים, שזה מאוד לגיטימי, אין בזה משהו לא תקין, אתה מגיע למאות אלפי שקלים יותר, זאת אומרת, ממש לתוצאות אדירות, שזה אלמנט שנורא נורא קשה לעשות לבד.
בטח, במסע ומתן אין ספק שברגע שיש יותר מצד מסוים נאמר, אז יש יתרון לצד השני. זאת אומרת שיש לי הרבה מאוד, שאני בא למכור דירה ויש המון המון קונים, אז יש לי אפשרות הרבה יותר גדולה להעלות את הערך שלה, כי הרבה מאוד אנשים רוצים אותה, הרבה מאוד אנשים רוצים אותה ברמה שאומרים, אז ניתן עוד כדי לשלם, גם אם זה מעל הערך שביקשו, גם אם זה מעל הסכום המבוקש.
כן, ולך תדע, אולי עכשיו הוא נתן לך מחיר מדהים. אולי מישהו אחר יתן לך מחיר יותר מדהים.
לגמרי.
הרבה, בשלב הזה כבר מפסיקים להראות את הדירה. אבל רגע, זה עוד לא חתום, זה עוד לא סגור, חכו שנייה, בואו נבדוק. זה דברים שלדעתי, זה סופר חשוב בתהליך, והוא בדרך כלל מביא לתוצאות מאוד טובות.
לגמרי. ספרי לנו קצת בנקודה הזאת על אולי איזה לקוח, לקוחה, שיצא לך ככה ללוות, ובאמת עשית להם איזה שינוי מאוד מאוד גדול במחירת הדירה שלהם.
לא מזמן היה לי עסקה כזאת, שבאמת הם התחילו למכור את הדירה באופן פרטי, שזה לא תמיד טוב, כי לפעמים שדירה נמכרת באופן פרטי זה קצת, אנחנו קוראים לזה שורף את הקונים, כי אחר כך קשה מאוד לבוא לאותם קונים ולהגיד להם שהם צריכים עכשיו לשלם תיווך, שהוא מגיע למספרים מאוד גדולים. אבל היה בזה אלמנט נורא, נורא נחמד מבחינתי, כי עצם זה שהיא ניסתה לבד, לא הייתה פה בכלל סימן שאלה אם התיווך עזר או לא עזר בתהליך. והצלחנו להביא את העסקה תוך שבוע ימים לבערך 300 אלף שקל יותר, וגם לפינוי הרבה יותר רחוק, שהוא לכשעצמו היה שווה למוכרת גם חיסכון בכאב ראש לא קטן, וגם בערך עוד 150 אלף שקל, כאילו בשווי שכר דירה שהיא חסכה לעצמה. והכל בשבוע, וזה בעיקר היה בגלל ההתמחות הזאת שאני אמרתי שעשיתי. כשהיא ניסתה לבד, וההצעה הכי טובה שהיא קיבלה, הייתה אחת באמת נורא רצינית, הייתה ב-300 אלף שקל יותר נמוכה.
וואו, זאת אומרת, באמת בזכות הדבר הזה, בזכות הכניסה שלך לדבר, באמת היא לא רק חסכה מאות אלפי שקלים, גם הרוויחה מאות אלפי שקלים, אז ביחד,
ודאי.
חיבור של השניים הוא אדיר. בוא ניתן ככה עוד טיפ למי שמוכר דירה ורוצה לעשות זה נכון.
טיפ קטן, אני לא רוצה להגיד שהוא לא קריטי, אבל יש בזה הרבה אלמנטים שיכולים להיות חשובים בהמשך הדרך, וזה לתעד את הביקור של הקונים, שם, מי הם, לנסות תוך כדי שמראים את הדירה, קצת להוציא אינפורמציה על הקונה, מאיפה הם באים, מה הם מחפשים, מה הם כבר ראו. זה ייתן לכם הרבה כוח בשלב מתקדם כשתנהלו איתם מסע ומתן, או שתבינו למה הם בעצם לא רוצים את הדירה, או למה הם כן רוצים את הדירה, ולשים דגש על זה. וגם לפעמים, בהתחלה, יבואו קונים, ויתנו לכם איזושהי הצעה, והצעה לא תראה לכם רלוונטית, ויכול להיות שבהמשך הדרך, כבר זה כן יראה לכם רלוונטי. יכול להיות זה אפילו לא בהצעה בכסף, יציאו לכם פינוי שבהתחלה לא היה נראה לכם רלוונטי, והיום כבר זה נראה לכם כן משהו שאתם תסכימו. אם לא תשמרו את הטלפונים ואת הפרטים של האנשים, אין למי לחזור. גם הקונה עצמו, לפעמים הוא יבוא אליך, אולי הייתה הדירה הראשונה שהוא ראה, ואז הוא עוד לא היה בשל. ויכול להיות שעוד חודש אחרי שהוא ראה כבר 4-5 דירות, פספס איזו עסקה, היום כבר הדירה שלך, שהייתה אולי לא כל כך רלוונטית בהתחלה, היום היא כבר נראית לו מאוד רלוונטית, ושיכול צריך רק להזכיר לו את זה באיזה אס-אמס או וואטסאפ או משהו בסגנון הזה.
לגמרי, בעולם הפרסום השיווק קוראים לזה ריטרגטינג לדבר הזה, זאת אומרת רימרקטינג.
זו עסקה מטורפת מבחינת המספרים ומבחינת החשיבות שלה בחיים של המוכר ושל הקונה. ולכן זה משהו שלפעמים הבשלות לעשות צעד לוקח קצת זמן לשני הצדדים. זה לא תמיד משהו שמחליטים אותו ברגע.
לגמרי, אני חושב, זה ממש ממש נכון. יש פה עניין סנטימנטלי ברוב
מאוד,
המקרים.
מאוד, כן. מאוד. בגלל זה גם התיווך הוא כל כך, הוא הרבה פעמים אומרים, יש עד שתיים שמה צריך מתווכים. אבל זה כל כך סנטימנטלי, כי זה למוכר, זה הבית, אחרי שהוא ראה עשרות בתים, זה הבית שהוא בחר. לקונה, זה איפה שהוא הולך לגדל את הילדים שלו, לחיות את השנים הבאות שלו. יש לזה המון המון חשיבות. לא מזלזלים בזה בשום דבר, ולעומת זאת, בן אדם יכול לבוא, הרבה פעמים בחוסר טקט, ומה זה לקטול את הדירה עכשיו? הבן אדם, אתה יודע, כל החיים שלו השקיע פה, שם פה כל זיכרונות שלו, שם מלא כסף, והוא בא ו קוטל לו את כל הבית, והמון, לוקחים את זה ממש אישי. קרה לי כל כך הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אצלנו הדירה הרבה יותר גדולה. היה לי מישהו שממש אמר לי, בדוק, הדירה שלי יותר גדולה, הסלון שלי יותר גדול. בגלל שאני עובדת באזור קטן, אז וידעתי איפה הוא גר, הוצאתי את התוכניות של הדירה שלו מהעירייה. קטן במטר, לא מטר מרובע, במטר רוחב. אמרתי לו, זה פשוט כי אתה רגיל לריהוט שלך, לדברים שלך, זה בתפיסה שלך, הבית שלך יותר גדול, אבל אני מראה לך, הנה, תשים תוכנית על תוכנית, הדירה שלך יותר קטנה, זה אנשים כל כך שקועים בתפיסת עולם שלו, והם דרך אגב קנו את הבית הזה בסוף. כי כן, כי זו התנגדות שהיא לא הייתה אמיתית, היא הייתה, היה בזה משהו ש... שברגע שאתה מראה את זה, עכשיו, שוב, לא בשביל למכור לו משהו שהוא לא רצה, פשוט להראות לו שהוא דמיין משהו שהוא לא נכון. יש כל מיני דברים ש...
גם הצרכים שלנו משתנים בשנים, נכון? מה שהיה נכון לנו לדירה לפני 20 שנה, לא נכון לדירה שלנו היום.
נכון.
הילדים זה... גדלים, הדברים זזים, כאילו...
כן, היום הרבה יותר שכח שאנשים קונים דירה, הם קונים 3, 4, 5 שנים. והם קונים אותה במחשבה שזה לכל החיים, זה הדירה האחרונה, ואחרי שנתיים מתקשרים אליי, הם קונים משהו אחר. היום, כי אני, שוב, אני גרה בשכונה ועובד בשכונה של הרבה צעירים, אבל רובם תוך 4 שנים עוברים דירה. ולכן זה נכון גם לנתח את זה לא רק מהיום ומעכשיו, אלא באמת לטווח שהוא באמת ריאלי שישארו בדירה. כמו גם, טוב, זה כבר טיפ לקונים, אני אגיד. שהוא טיפ שהוא נשמע, אני אגיד את זה על גבול החוצפה, בסדר? אבל זה באמת טיפ חשוב.
נשים עזרה למטה.
כן, כי זה כאילו לעודד אנשים לקחת משכנתא יותר גדולה. אבל אני אומרת את זה בזהירות. היום המשכנתאות הן נורא זולות. ולכן לפעמים 100,000 או 200,000 שקל, שאתה מוסיף למחיר של הדירה, זה מתבטא בכמה מאות שקלים בהחזרים, אבל בסופו של דבר זה כמה מאות בחודש על משהו שמשפר לך באופן מהותי את האיכות חיים שלך. עכשיו, משכנתא גם אפשר לפרוס על יותר שנים, ולכן אפילו את המשכנתא עצמה אפשר להגיע לאותם החזרים ולקחת משכנתא יותר גדולה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי לפעמים כשאתה קונה בית, והוא קצת יותר יקר מבית אחר, זה ברוב המקרים יהיה בית גם כשאתה תבוא למכור אותו, אתה גם תקבל יותר. כי יש סיבה שהוא יותר יקר, הוא יותר משודרג, הוא קומה יותר גבוהה, נוף יותר פתוח, מרפסת יותר גדולה. לא משנה כרגע את הסיבות. עובדה, יש כל הדירות שהן כולם נמכרות באותו מחיר, וזאת היא קצת יותר יקרה. למה? יש איזו סיבה, ולכן כשאתה תבוא למכור את הדירה, גם תקבל יותר. אז בעצם אתה משאיל, אתה בעצם, התשלום האמיתי שלך, זה שאתה נהנה מהדירה, זה רק הריבית שאתה משלם. זה אפילו לא יחזר המשכנתא, זה רק האלמנט של הריבית על התוספת שאתה הגדלת את המחיר של הקנייה.
שגם אותו, עליית הערך, כמו שאת אומרת, הצפויה, ואנחנו חיים בעולם שבו שר האוצר אומר שאם מחירי הדיור יעלו רק ב6% זה הישג, אז גם פה...
בסדר, לזה, שוב, בסוף אנחנו באותו עולם, אז אתה אחר כך צריך למכור, צריך לקנות משהו יותר יקר.
נכון.
אני אפילו לא נכנסת לזה, זה ברור, אבל אני מדברת כרגע על החיים, על היום-יום, שאני באה ואני קונה בית יותר יקר, איפה זה מתבטא? ולפעמים אתה חושב, וואו, אני הולך לקחת משכנתא, כאילו בעוד 200,000 שקל זה מטורף, אבל בפועל זה מתבטא בחיי יום יום במשהו שזה יכול להיות כמו כבלים, או משהו כאילו באמת אתה, או מסעדה אחת פחות בחודש, ויהיה לך בית שכאילו אתה תעוף עליו. גם לפעמים זה גם יכול להיות אפילו משהו שאתה לא לוקח בחשבון שדירה אחרת תעלה לך יותר, כי בסוף אתה תצטרך...
לשפץ.
בדיוק.
או לעשות.
לשפר או... בדיוק.
לגמרי. טוב, דיברנו קצת על זה שאת מתעסקת באמת בנדלן, בסוכנות תיווך נדלן בכפר סבא ירוקה, אבל חוץ מזה, אם אתם רוצים למכור את הדירה שלכם, לעשות את זה בערך נכון ובערך גבוה, אז את עוסקת גם בייעוץ. זאת אומרת, את יכולה לעזור לכל מי ששומע, רואה אותנו, למכור את הדירה שלו ביותר כסף, לא משנה איפה זה נמצא, אז אולי תספר קצת על השירות הזה שלך.
אני לאורך השנים אספתי המון המון חוויות ותובנות בתחום התיווך, בעיקר בליווי מוכרים, כי זה באמת הפשן שלי, גם בליווי קונים, אבל בעיקר בליווי מוכרים, וזה מפריע לי שאני רואה שאנשים עושים דברים לא נכון או בלי לחשוב על זה עד הסוף. ולכן פיתחתי, נקרא לזה מוצר, גם קורס דיגיטלי של איך למכור את הדירה בכל מיני שלבים, וגם ייעוץ. זאת אומרת, אני מבינה ומקבלת את זה שיש אנשים שפחות מתאים להם לעבוד עם תיווך, או לפני בכלל שהם שוקלים כן תיווך, לא תיווך, אולי הם אפילו יודעים מה זה אומר, שהם רוצים להתייעץ עם מישהו ניטרלי על התהליך הזה. ולא מישהו שבא לעשות הערכה של הנכס, אלא מישהו שבא ובאמת יושב איתם ובודק מה הם רוצים לעשות, האם זה נכון, מה יותר נכון, למכור קודם, לקנות קודם, איך לתמחר את הבית, איך להכין את הבית למכירה, יש כל מיני שלבים שהם חשובים וקריטיים, איך לפרסם, איך לצלם, כל הדברים האלה.
ולא משהו שהוא מתווך, נכון? זה גם חלק מהעניין פה. זאת אומרת, את לא באה בקופה של המתווכת לדבר הזה, אלא באמת יש לך...
אני באה ממקום של באמת המון ניסיון בתחום של מכירה וקנייה, של חוויות של עסקאות, שאני חושבת שיש הרבה מאוד דברים שאני יכולה, מעצם הניסיון, כן? לא בהכרח כי אני יותר חכמה ממישהו אחר, כי פשוט הייתי שם, הייתי בעשרות חוויות כאלה שליוויתי קונים וליוויתי מוכרים, ואני יודעת מה באמת עוזר ומה פחות עוזר ומה חשוב ומה פחות חשוב ואיזה דברים אנשים שוכחים לקחת בחשבון כשהם יוצאים למסע הזה, נקרא לזה, שזה דברים שיכולים להיות ממש ממש קריטיים, גם מבחינה כספית וגם מבחינה רגשית, שאתה מוכר את הבית ופתאום מוצא את עצמך בלי בית ובלי משהו לקנות, וזה זה עצוב.
לגמרי, זה קשה, זה קשה להיות.
זה מלחיץ, אני ראיתי לא מעט אנשים ש... שהגיעו למצבים מאוד מאוד קשים, כי הם לא חשבו על התהליך עד הסוף. שלא לדבר על גם תהליכים שמישהו מתחיל, ואז הוא לא מסיים. מוציא את הדירה למכירה, ואז פתאום, אבל בעצם אין לי מה לקנות. אז למה...
או שאני נורא קשור לבית, ואני לא יכול למכור אותו מבחינה אישית, אמוציונלית.
זה פחות, לי בכל מקרה פחות קרה, אבל כן, זה דברים שאתה צריך לחשוב עליהם. אתה צריך לחשוב על כל הסנריו. זה לא רק לשים את הדירה במודעה בלוח אינטרנטי וכשיתקשרו אליך, לאן אתה הולך מפה? מה אתה תקנה? מה אתה תעשה עם הכסף? מתי? אנשים מוכרים, כשאני אמצא. איזה מין תאריך זה כשאני אמצא? בן אדם בא לקנות בית, הוא צריך לדעת מתי הוא הולך להיכנס לבית. לא, כשאני אמצא. זו תשובה שאני מתקבלת מלא פעמים ממוכרים. אז זה אחד מהדברים שאני יושבת... עם מוכרים ומלווה אותם בתהליך, זה יכול להיות מפגישה, את ליווי מלא ממש של מכירה, בכובע קצת אחר מתיווך שבעצם מתווך את העסקה, יותר בכובע של יועץ, נקרא.
מדהים, כן, אני חושב שבאמת יש הרבה אנשים ששוב, שימוש בשירות כזה, בייעוץ, בין אם זה בקורס דיגיטלי, בין אם זה בשירות של ייעוץ שלך, יכול לעזור להם להפוך את הנכס שלהם להרבה הרבה יותר יקר, ולעזור להם למכור את הנכס במחירים הרבה יותר גבוהים.
וממש בקלות, שזה היופי.
לגמרי.
בקלות ובלי יותר מדי עלויות, אם בכלל.
ראיתם על מה דיברנו פה, על קצת רובע בקירות ולזרוק את הזבל מהבית.
אני יכולה להביא עשרות, עשרות דוגמאות. וגם בהתחלה עוד הייתי, אתה יודע, המוכרים היו אומרים לי, כשהייתי בתחילת הדרך, אמרו לי, מה, בגלל זה מישהו לא יקנה את הבית? ולא הייתי... מה שנקרא, זורמת איתם עם איך שהם, היום אין כזה דבר. אני לא מוכנה. אני, לפעמים אני מביאה צלם, לא בשביל התמונות, אלא בשביל שהם מסדרו את הבית. כי גדול. כשאני מביאה צלם, אז הם מטריחים את עצמם לסדר את הבית.
כי הם מבינים שהנה, הם רואים את הבית עכשיו, הולכים לראות את הבית איך שהוא נראה.
זה יכול להיות אפילו דברים כמו שטיח, שיש איזה כלב או חתול, והשטיח עושה ריח כזה. ו... תשמע, לפעמים זה לא נעים, אתה צריך להגיד, תקשיבו, אולי כדאי שתגלגלו את השטיח, תשימו אותו במחסן. כי הוא עושה כזה, אתה לא מריח את זה כי אתה גר בבית, אבל מי שנכנס, זה הזץ הראשון שהוא מקבל איך שהוא נכנס, זה מין כזה, כזה.
לגמרי.
ואתה לא רוצה שזה מה שבן אדם ירגיש שהוא נכנס לדירה. אז כן.
מחשבה על הדברים הקטנים, אני חושב שבדיוק בשביל זה צריך מישהי שתייעץ ותעשה את הדברים בצורה הכי נכונה. וזה לגמרי ככה, תראה, דיברנו פה על דברים ממש ממש קטנים, שיכולים לעשות באמת ערך אדיר למי שמוכר את הדירה שלו. אז אני חושב שאת השיחה מאוד מאוד מעניינת, פנינה, המון המון תודה שבאת לפה לזמן עסקים. לגמרי, אנחנו נוכל להעריך את זה בשיחות אחרות, אז שוב המון המון תודה שהגעת אלינו, וגם לכם שהזנתם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.